שמקה דליבה עם אפרת ברזל.
אני השם חוקר לב, בוחן כליות, לתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו. בוקר טוב, אומקה דליבה. נעסוק היום לכבוד, לקראת, תכף, ראש השנה. עוד מעט נעמוד שם, במצב ההתחלתי ובמצב הסופי. נעמוד אנו לבד מול בורא עולם. אף אחד לא יהיה איתנו, אף אחד לא יעזור לנו. אנחנו נהיה שם כבני מרום לבד לגמרי מולו. נדבר היום מאומקה דליבה על הכליות שלנו, על הלב שלנו, על בוחן כליות ולב. האדם נברא יחידי, ובעומק הדברים האדם נשאר יחידי תמיד. אנחנו חיים במערכות של קשרים, רגילים להיות חלק מזוגיות, ממשפחה, אחות של בת, של בן, של בן דוד, של רעש, חברים, משפחה. אבל שם בתפילה לא יהיה רדיו לשמוע, ולא קולות של כלי נגינה. מה זה? מה זה? תגביר, תגביר. לא, לא יהיה שם תגביר, תגביר. תהיה שם רק קולה של הנשמה הפשוטה שלנו, שמבקשת על חייה בשנה החדשה, על ילדיה ועל עמה, על מולדתה, על אהוביה, והשם מצידו יעמוד מנגד. מנגד זה פשוט ממול, ויבחן את הלב שלנו וגם את הכליות. שני האיברים האלה של מוסר ושל ברירה, של מצפון ושל אהבה. נדבר היום בעבודת האלול הזו על כליות במובן הלבבי שלהם. נדבר עם רחל הבר, אלמנתו של הרב ישעיהו הבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, על המתנה הזאת, מתנת החיים של כליות ולב. נדבר עם הרבנית רבקה יפה, אלמנתו של הרב דוב יפה, זכר צדיק וקדוש לברכה, על הלב הזה שעומד שם מול בורא עולם בימים הנוראיים הנפלאים האלה. פגשתי לפני כמה שבועות נפרולוג בקופת החולים. אמרתי לו, כליות, לב, לב, כליות. אתה יודע שבנפש של היהודי זה עובד כל כך יחד. הוא הסתכל עליי תוך כדי שהוא טיקטק על המחשב. הוא הפסיק את ההקלדה שלו ואמר, זה לא רק בנפש יחד, זה גם בגוף. גם בגוף עובדות הכליות והלב, הם עובדים יחד. הם איברים שקשורים אחד לשני, מושפעים מדברים דומים כמו לחץ הדם למשל. כן, אלוקים בוחן כליות ולב, בטח בימים האלה כשאנחנו מתכוננים לתשובה, לתפילה החשובה הזאת של חיינו. אומקה דליבה, אוריה חימי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. מתחילים. בוקר טוב לרבנית יפה.
בוקר טוב.
הרבנית, אנחנו נמצאים בזמן של הכנה לתפילה. יעמוד מולנו, אנחנו מולו, בוחן כליות ולב.
עכשיו זה הזמן, מה זה תפילה? תפילה זה התקשרות שאני פונה אל הקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, אבא שבשמיים. עכשיו הזמן שאני פונה רק אליך. אתה יודע, בנו של עולם, שכל מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות לכבודך. אני רוצה, בנו של עולם, להיות קשורה אליך. אתה יודע, אתה מכיר, ואתה, איך אומרים, אתה בודק לחוקר לב, את כל הלב וכליות, אתה חוקר כליות ולב. אז אני רוצה, ריבונו של עולם, להתקשר אליך ולהרגיש את הקרבה שלי אליך, את התלות. העיקר זה להרגיש את התלות בקדוש ברוך הוא, שאם מרגישים את התלות, יודעים שרק הוא, רק הקדוש ברוך הוא כל יכול, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו שאנחנו עובדי השם. אם אנחנו נרגיש שאנחנו עבד השם, אז אנחנו לא צריכים יותר שום דבר. מספרים על הרב פולד בזיכרונו לברכה, שהוא פתח את הישיבה, אז הוא חשב, מה אני צריך להגיד לבחורים? איזה רעיון אני צריך להגיד לו? אז עלה בידעתו מחשבה, שהוא ילך לרב לוינשטיין, זיכרונו לברכה, וישאל אותו,
כן.
מה שהרב לוינשטיין יגיד, ככה הוא יעשה. הוא לקח מחברת עזרה, והיה לרב לוינשטיין אמר לו, אני פתחתי ישיבה, ואני צריך לדבר לבחורים, מה אני יכול להגיד להם שהם לא קשורים? הרב לוינשטיין אמר, אתה לא צריך להגיד להם שום דבר, אתה צריך שלוש מילים בלבד. יש בורא לעולם. אם תגיד להם את שלוש המילים, יש בורא לעולם, הם יפנים מה זה אומר. אם יש בורא לעולם, מה זה מחייב אותם? מה זה הם קשורים לקדוש ברוך הוא? יש בורא לעולם ומחייב אותם. ואם הם יפנים וילדו מה מחייב אותם שלושת המילים האלה, אתה לא צריך לא מחברת ולא שום דבר, אתה רק תרגיש את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. ואם תרגיש את הקשר ואת המחויבות שאנחנו עבדי השם, זה מה שהשם רוצה מאיתנו.
וואו, הרבנית יפה, זה ממש המלאכת השם, וזה התפקיד שלנו בראש השנה, נכון?
כן, 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 כן. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עבדי השם, ומה שהשם, כמו שהעבד, רוצה לעשות את רצון אדונו, ולהרגיש את התלות שלו בו. ככה אנחנו צריכים בראש השנה, בימים הנוראים האלה, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בכפיל ובעדה, ולדעת שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הכל לידו. אנחנו רק צריכים לפנות אליו אבא, אבא בשמיים, אתה יודע שאני רוצה לקבל את עול מלכותך ולעשות את רצונך ולהרגיש את התלות שלך. אז אתה תביא אותי. עכשיו אני עומדת ורק האמת היא בליבי. שאני מרגישה את הרגע, אני מרגישה שעכשיו רגע האמת רק אני והקדוש ברוך הוא. רק אנחנו נמצאים כמו שאומרים עכשיו, ואני כולי מבקשת ממך רגון השם, אני רוצה לעשות את רצונך, אני רוצה להיות שפחתך, אני רוצה כמו שהשפחה רוצה להראות שהיא עושה את רצון אדוניה, ולהרגיש את התלות ואת החסד. ככה גם אני מרגישה עכשיו הימים הנוראים האלה שאנחנו תלויים ביד השם, וכל מה שהשם רוצה זה שאנחנו נרגיש את החסד שלו, נרגיש את התלות שלו.
כי את יודעת, את יודעת, סבתא, שזה, כאילו יש איזה קונפליקט או ניגודיות בעולם המודרני, בזה ש, שאנחנו אנשים שמבינים שהקדוש ברוך הוא רואה את רגעי האמת שלנו, רואה את הכליות והלב נקיים, אנחנו דווקא בתלות מרגישים את האהבה. כאילו אנשים אומרים בעולם המודרני, אני לא רוצה להיות תלוי בכלום, אני רוצה להיות עצמאי, ופה בעצם באים היהודים ואומרים, התלות זאת הזכות.
עכשיו, התלות בקדוש ברוך הוא, היא נותנת את הביטחון.
בדיוק.
אני חושבת שאז אנחנו מרגישים שיש לנו מי להישאל. אנחנו אין לנו מי להישאל, אלא על הקדוש ברוך הוא בזאת. הוא רואה כל מה שאנחנו חושבים. הוא יודע את כל המחשבות. הוא יודע את כל ה... איך אומר להגיד את זה? הוא יודע איך שאנחנו מרגישים כלפיו, ככה הוא ירגיש כלפינו. כמו שאנחנו נעשה איתו, ככה הוא יעשה איתנו. אז אנחנו רוצים להרגיש את התלות שהוא ואין עוד מלבדו.
וואו, איזה יפה זה, הרבנית יפה. הוא יודע מה אנחנו מרגישים כלפיו, ככה הוא ירגיש כלפינו. וואו, סבתא, זה חזק מאוד מאוד. כל פעם שאני מדברת איתך, את נותנת לי כזה חיזוק באמונה ובתפילה, שאני רוצה שהשם ידע כמה תודה והכרת הטוב יש לי, אלייך ואליו.
הכל אין עוד מלבדו, רק הוא עשה, עושה, יעשה. רק הוא יכול להרגיש את התלות שלנו פה, ולהרגיש כמה שאנחנו מבקשים אותו, פונים אליו ככה הוא יפנה אלינו.
מדהים. הרבנית יפה, תודה רבה רבה על הדברים הנהדרים האלה.
את אני מתפללת, אני מברכת את כל עם בני ישראל בשנה הבאה. אני תמיד אומרת, ברכה זה לא הבטחה, אני לא מבטיחה, אני מתפללת ומבקשת לקדוש ברוך הוא, שהוא ישמע את הבקשה ויעזור. את הבקשה של כל אחד ואחד יעלה אותה לשמיים. כל אחד ואחד יקבל את מה שהוא צריך. כל אחד ירגיש את יד השם. זה מה שצריכים להרגיש, את יד השם. והשם ייתן לכולם עכשיו את השנה, קראת ראש השנה, וכל השנה ותמיד, רק ברכה ולישועה ולהרגיש את יד השם הטובה עלינו. זאת הברכה שאני מברכת את עם ישראל שירגישו את יד השם הטובה עליהם.
אמן, אמן. תודה רבה רבנית יפה, תודה רבה. חזרנו קדליבה. אנחנו עם הרבנית רחל הבר, אשתו של הרב ישעיהו הבר, זכר צדיק, צדיק וקדוש לברכה. זה האדם הזה שבזכותו כל כך הרבה כליות ניתנו לנתרמים, שינו חיים. בוקר טוב, הרבנית רחל.
בוקר טוב ומבורך.
אני חייבת להגיד לך אתמול בלילה, כשחשבתי על בוחן כליות בלב, והסתכלתי בפעם המי יודע כמה על מתנת חיים ועל בעלי חלב השלום, אני פשוט בכיתי, אני לא מתבשת להגיד את זה.
כן.
ואת יודעת, חשבתי לעצמי, למה זה כל כך מרגש אותי שוב ושוב, הדמות שלו, הכליות, הלב, אולי זה בגלל... ואני אשמח שנדבר על זה כדליבה של הבוקר, ששני האיברים האלה, ליבו של אדם וכליותיו, יש בהם משהו שמבקש ניקיון וקשר אל בורא עולם. מה את אומרת?
זה נכון מאוד. הכליות שלנו, אם תראו את המילה כליה, המשמעות של המילה כליה זה כלי להשם. ובאמת שני הדברים האלה, הכליה והלב, כמו כל האיברים מכוונים לליבו של, כן, לקדוש ברוך הוא, אבל באמת הכליות, אם אנחנו מדברות על הנושא של תרומות כליה, זה נובע מלב ענק, ענק, ענק של נתינה ורצון להיות שם בשביל הזולת.
נכון.
קשר ישיר מאוד.
נכון. וכשאת מסתכלת על אדם שמוכן שינתחו אותו ויתנו חלק מאיבריו, מגופו, מנשמתו, לתת חיים למישהו אחר, הרי זה לא יכול לעבור שם כליה בלי לב.
נכון. מדובר על אנשים שנכנסים לחדר הניתוח, תורמים כליה מגופם בלא תמורה, עושים אותה בצלופן של אהבה ומענקים אותה למי שהם אינם מכירים ברוב המקרים. ומדובר פה על, על לב ענק, וזה גם עניין, אני, תמיד בעלי היה אומר לתומי הכליה, זה לא החסד הראשון שאתם עושים. זאת אומרת, זה אדם שבעצם מכשיר את עצמו כל חייו, להיות שם בשביל הזולת, לחשוב על השני, ולתת, זה מסלול הכשרה שהוא עבר כל החיים שלו כדי להגיע לנתינה הגבוהה הזו. זאת אומרת, נתינה שהיא לא מובנת מאליה בכלל.
נכון. את יודעת, אני דיברתי איזה יום עם נפרולוג במכבי, והוא נתן לי איזה מרשם של תרופה, ואז אני אומרת לו, אתה יודע, כליות, לב, זה. ואז הוא אמר לי, את יודעת, יש תחום ברפואה, אני חושבת, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, שנקרא קרדיורינה, שזה קשר, שגם הרפואה מוצאת קשר בין מחלות לב ומחלות כליה. אני חושבת שנייה על התורמים שלכם, שהרי זה לא יאומן, עובר משהו בדור הזה שבעלי חלב השלום השאיר פה לעולמי עולמים של תן מעצמך משהו שהוא בלתי נשכח, בלתי נתפס, תן משהו מהלב שלך דרך הכליות לאחרים.
נכון.
אני חושבת על תורמי הכליה, איך הם עומדים אחר כך מול בורא עולם, יורדות לי דמעות עכשיו רק מלחשוב, איך...
אני חייבת לומר לך שבעלי היה מתקשר לתורמי הכליה בערב ראש השנה, הוא מבקש מהם ברכה, הוא אמר להם, אתם, יש לכם פתחון פה לפני האלוקים, הרמת הוויתור הגבוהה הזאת שלהם, ושל המשפחה, זאת אומרת, תרומה משפחתית לכל דבר, נשותיהם או הבעל, ואם זה הילדים, כל המשפחה נרתמת בעצם לעניין הגבוה הזה, והצורה, זה לא רק מה הם נותנים, האופן שבו הם מעניקים את הכליה, בכזו שמחה, בכזו התרגשות, בכזו, אפילו הכרת הטוב לנתרם, כאילו זיכית אותי לתת לך משהו, יש לנו מכתבים מרגשים ביותר, של תורמים שכתבו לנתרמים שלכם, שלהם,
כן.
בנוסח כזה של עד היום, הכליה שלך הייתה מופקדת אצלי, 35 שנה, כן. עכשיו אני מחזיר לך את הפיקדון. הקדוש ברוך הוא נתן לי שתי כליות, אחת כדי שאתן לך, ובאמת המקום, הקשר, הזיקה הברורה ביותר בין הלב הענק הזה, והכליה שניתנת לזולת, הם באמת, כן, הבהטליה. ובעלי זכה לייצר פה מהפכה, אני אומרת, הרבה חשבתי על הדברים האלה, וזה שהוא הקים את מתנת חיים, זה בזכות כל מתנות החיים שהוא העניק לכל דורש במשך חייו, והקדוש ברוך הוא זימן לידו את הדבר הנפלא הזה, להקים את מתנת חיים. כל החיים הוא היה שם בשביל הזולת, ומתחיל מהנתינות הכי קטנות שלנו, הטריוויאליות כביכול, להושיט יד וחיוך ופרגון ועצה טובה לזולת, ומתפתחים, העניין הזה מתפתח, לכדי נתינות גם גבוהות הרבה יותר.
לא יאומן, כי אני חושבת שהיה חייב לעבור איזשהו חוט של חסד מיוחד בתקופה שהוא התחיל את זה, כדי שיהיה לו הד חוזר מהעולם, ותראי כמה תרומות בזכותו, ברוך השם.
נכון, ומה שמאוד מאוד מעניין, שראינו אחרי פטירתו, שהתורמים, אני לא מדברת על המתרמים, אבל התורמים היו מחוברים אליו בעבותות של אהבה, ברמה... חלקם הגדול עשו גם קריאה כשנודע להם על הפטירה, וכשניסיתי לך להתחקות איך זה יכול להיות, הרי הם לא קיבלו כליה, הם נתנו, והרבה מאוד אמרו לי, כששאלתי אותם, זה בזכות שהוא זיכה אותנו להגיע לכזו נתינה, ולעשות כזה דבר גדול, ובאמת להעניק מעצמנו כל כך, הוא זיכה אותנו, פשוט כל כך הכירו לו טובה על הזכות שהוא זימן, פתח את האפשרות הזו בפניהם, ברוך השם.
לא יאומן. את יודעת, יש מין דבר כזה, אני לא תלמיד חכם, אבל אני זוכרת שהרמב"ם אומר שיש שלושה סוגים של חסד. אחד זה לעשות חסד בגופך, השני זה שהוא בכסף, והשלישי זה בעצה, לתת עצה כן. טובה. ואני חושבת על הביטוי העברי כליות יועצות,
נכון.
שבעצם בזה שאתה נותן כליה, וזה שהרב עבר עליו השלום גלגל את הדבר הזה, אז אתה נותן את הכל בכליה, גם את העצה, וגם את היכולת לתת חיים חדשים, וגם את הגוף, כאילו, יש פה הכל בסל הזה, וזה מרגש מאי פעם.
כן. הכליות הן גם מסננות. אז סך כל הכליה שלנו, מה זו כליה? הכליה היא מסננת שמסננת את עוצי הנוזלים הריאליים שמסתברים לנו בגוף, ובעצם מפנה את אותם מן הגוף. אז האדם שמעניק עצה טובה ונותן לאנשים את האפשרות להגיע לבחירות הנכונות, יש זיקה מאוד מאוד ברורה בין כליות לעניין הזה. ובאמת בעלי היה מעבר להיותו, הוא זה שהקים את ועדת חיים הרבה הרבה קודם, כן. הוא היה איש שהוא הגיע ממסדי החינוך ועד ממש לשמת הפוע האחרונה, וגם העובדה שהוא היה המון, המון, זכה לסייעתה לשמה מיוחדת ביותר בתחום העצות. שנים, 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 שאני הייתי אומרת ב-18, השיבה שופטנו, כן, ביועצנו כבתחילה, דמיינתי אותו תמיד, עומד שם בלשכת הגזית, מעבר לאותו לוי, ברור לי שהוא יקבל גם את הטייטל הזה של יועצנו. הוא היה, הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת, מיוחדת למתן עצות. היו עוצרים אותו אנשים על כל צעד ושעד, ועושים לו עצות בכל התחומים, בכל התחומים. הרבה הרבה לפני שהוא היה חולק להיות, או לפני שהקים את מתנת חיים. ולכן, יש אולי, אנחנו לא מבינים ולא יודעים, אבל כנראה שכן קיים קשר מאוד ברור בין הדברים.
וואו, מדהים, מדהים. תגידי, אדם שתורם כליה, אני מנסה להבין, מצוקה של אדם שצריך כליה היא קלה יותר לפעמים להבנה מאשר האינטליגנציה הרגשית של תורם כליה. זאת אומרת, מה עובר? את כבר כל כך הרבה עוברים דרכך. מה את רואה משותף לכל התורמים האלה? מה יושב להם במקום העמוק הרגשי, לדעתך?
המכנה המשותף הוא ללא ספק העניין הזה של הרצון לעשות טוב לשני, פשוט להגיע למקום של ואהבת לרעך כמוך, ופשוט לייצר נתינה. כשהיו מבקשים מבעלי בכל מיני מקומות בעולם לחשוף בפניו את הפלטפורמה, בפניהם את הפלטפורמה, מה קורה פה בארץ שלנו, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה תורמים אלטרואיסטים פה במדינת ישראל, ושייתן להם טיפים, ושייתן להם, אז הוא נתן להם כמה דברים, וכן סיפק להם אינפורמציה, אבל לי הוא היה אומר, זאת לא הפלטפורמה, זה העם שלנו. אנחנו, עם ישראל, העם באמת המיוחד הזה, שזכינו, כן, להבין ברמה הגבוהה ביותר, מה זה נקרא, ואהבת לרעך כמוך. היו מראיינים את בעלי, בכל מיני כלי תקשורת שאינם דתיים, והמראיין היה שואל את התורם למשל, מילא לאח שלי הייתי תורם, אבל לאדם זר, התורם היה מחייך את חיוכו המתוק, והיה אומר, גם אני לא תרמתי לאדם זר, לאח שלי, יש את האח הביולוגי, יש את האח הזה, שבבחינת ואהבת לרעך כמוך, אתה יודע, איך אתה מגדיר אח, ואני חושבת שזאת נקודת המוצא, שכל אחד הוא אח שלי, אם אני יכול להיטיב איתו ולעשות אותו, אז עד חצי המלכות, כפשוטו.
וואו, ממש ככה. אני אורזת את שיחתנו במשהו שאני חייבת להגיד לך, מעבר לכליות ולב ואח שלי, שעשיתי כליות אי אפשר לראות מבחוץ ולא לב, אבל אני פשוט הגדלתי לעצמי לרגע תמונה של בעלך, והסתכלתי לו בעיניים. ופשוט נשפח משם טוב. תסתכלי לבד.
ים של רחמים. כן. ים של רחמים. ים, הוא היה אדם כן. מלא חמלה וטוב, שאין לו סוף.
ככה.
כן, ככה. זה ים, נכון.
האחים האלה, לעם ישראל, הנתינה הזאת, אז רואים לו את זה בעיניים, מה שנקרא, וזה מרתית. נכון. זה מרתית.
וזה עבר הלאה, ושידר הלאה, וזו הייתה כל האמת, לא היה צריך מרבה לומר, כשהוא בא גם לשדולות בכנסת, וכשהוא בא לדבר ולחשוף את הנתינה, הדבר הזה, ואת המהפך הזה, והיו קשיים בדרך, והיו מאמורות, והיו בליסטרות שנזרקו עלינו, נסיק היה לראות את העיניים האלה, ששידרו את כל האמת, אני פה בשביל, פשוט בשביל להיטיב עם כולם, בשביל לעזור, בשביל להיות שליח אלוקים, לעזור לבריאותיו.
נכון. אז רבנית רחל הבר, אני מברכת אותך בברכה ששמעתי ממך בכלל, שהתור לתורמים יהיה גדול יותר מהתור לנתרמים. כל כך יפה, זה כל כך יפה, זה הופך את הראש, זה מיינדסט חדש למציאות של נתינת עם ישראל אחד באהבה לשני בעיניי.
אמן. גם מי שאינו יכול לתרום כליה, יכול לתרום משהו משלו, אם זה חיוך, מילה טובה, אוזן קשבת, ולהיות שם בשביל הזולת באשר הוא, ובכך בעזרת השם נזכה לשנה טובה ומתוקה.
אמן.
וחתימה טובה.
אמן. תודה רבה, רבנית רחל הבר.
תודה לכם, בשורות טובות.
שנה טובה, להתראות. ביי ביי. אני חייבת להקריא לכם את הסיפור הזה שכתב שלומי זילבר. אנא מעק יא עומרי. קראתי פעם מאמר של חוקר ידוע למדעי ההתנהגות או משהו כזה, שהתחיל את חייו בבית יתומים בסוף מלחמת העולם השנייה. הפרופסור הזה היה מרצה מבוקש באחת האוניברסיטאות הגדולות, ויום אחד החליט לבדוק מה קרה עם כל מאות הילדים שגדלו יחד איתו באותו בית יתומים. לקח לו כמה שנים לאתר חלק גדול מהם. מכיוון שכל הילדים היו יתומי מלחמה וילדותם הייתה קשה, ללא הורים או משפחה, רובם בקושי שרדו את המשך החיים, ושארית חייהם לא הייתה קלה. אבל מיעוטם עלו לגדולות בתחומים שונים, כמו שהוא הפך לחוקר בעל שם עולמי. יצאו מבית היתומים מספר תעשיינים גדולים, רופאים וכמה אף קיבלו פרסים חשובים על תרומתם לחברה. אותו בית יתומים נועל באהבה על ידי נזירות. כל הילדים ישנו במיטות, כ-50 ילדים בכל חדר, בשני תורים. בעשרות חדרים כאלה, החוקר בדק מה היה ההבדל בין אלו שהצליחו בחיים לבין אלו שלא. והסתבר לו שהמצליחים ישנו במיטות שהיו ליד הדלת. בשתי המיטות הקרובות לדלת, כל חדר, גדלו אותם ילדים שלימים הצליחו בחיים. הנזירה שנכנסה כל ערב לספר סיפור ולומר לילה טוב, לא הייתה יכולה לעבור בין כולם, אבל את אלו שהיו לידה, קרוב לדלת, אחרי הסיפור, העבירה יד על ראשם, לטפה קלות, אמרה לילה טוב, ועברה לחדר הבא. ליטוף. ליטוף היה כל ההבדל בין הצלחה בעתיד חייהם לבין כישלון. ליטוף, מילה. זה גורם לי לחשוב האם ברגע הנכון בחיי כאבא אמרתי את המילה הנכונה, נתתי את הליטוף. האם אני קיבלתי? בילדותי גרנו בשכונה קטנה בגבעתיים, שני בנייני רכבת ברחוב המאבק. סך הכל 60 משפחות. אז לא הבדלתי בין עדות, כי ילדים זה ילדים. אבל היום אני יכול לומר של חלקם היו כמוני, יוצאי פולניה, חלקם הגדול יוצאי עיראק, היו רומנים, תימנים, בולגרים ומרוקאים. אם למישהו היה מבטא מצחיק, זה לא בגלל שהוא רומני, כי לא ידענו מה זה, אלא ככה מדבר אבא של ראובן, ואם מישהו מוסיף מילים כמו בדלק או עיוני, זה כי הוא כזה אבא של שאול. לא קישרתי את זה למוצא. מבחינתי, כולם נולדו בגבעתיים. הכרנו את ההורים של כולם על המבטאים שלהם והמנהגים, 60 משפחות של ניצולי עולם. 60 משפחות, 600 סיפורים. עם חלק מהילדים למדתי, ועם כולם שיחקנו דודס ומחניים, וגם מלך האי. אבל זה רק אם היה למישהו עולר. הכרנו מבפנים את הבתים של כולם. כמובן שבחלק מהבתים ראיתי מנהגים שאמרתי לעצמי שחבל שאצלי זה לא ככה. ואצל חלק דברים שאמרתי שמזל שלא. אצלי למשל דיברו עברית תקנית. בכל רגע נתון אפשר היה לראות ליד המיטה של אמא ואבא ספרים, למרות שעברית לא הייתה שפת אמם. זה עבר גם אליי ובעיקר לאחותי. אצל מאיר טורג'מן דיברו גם עברית, אבל היא טובלה במרוקאית ואפשר היה לראות שמאיר מתבייש בזה. למאיר היו ועדיין יש 5 אחים ואחיות, והם גדלו כמונו בדירות 60 מטר, 3 חדרים. תמיד היה צפוף שם. אף פעם לא דיברתי עם אמא שלו. אני חושב שהיא לא דיברה טוב עברית. אבא שלו עבד בבית דפוס והידיים שלו תמיד היו שחורות מדיו. כשמאיר היה אצלי בערב, אמא תמיד אמרה לנו לאכול הרבה בשר וירקות, כי זה בריא. כשאכלנו אצלו, אבא שלו אמר לנו לאכול הרבה לחם, כי זה מסביע. תמיד כשיצאנו מהבית שלי, אמא אמרה לי, תיזהרו שם בחוץ. וכשיצאנו מהבית של מאיר, אמא שלו תמיד אמרה לו, אנא מעק, יא עומרי. לא הבנתי מה זה, וגם לא שאלתי, כי ראיתי שהוא מתבייש. בבית ספר היסודי לא הייתי תלמיד מי יודע מה, אבל בסוף כיתה ח' עברתי את הסקר ושלחו אותי לבית ספר עיוני, וגם אמרו לי שאם קשרים במקומות הנכונים, אם אהיה תלמיד טוב, אוכל להיות אפילו פקיד בהסתדרות. מאיר היה תלמיד טוב וגם עבר את הסקר, ושלחו אותו ללמוד מסגרות כמו את אחיו לפניו. כי כמו שאמרו לאבא שלו, גם סנדלרים המדינה צריכה, אז תגיד תודה. בתיכון כבר לא למדנו באותו בית ספר, ולכן בילינו פחות ופחות יחד, אבל כל פעם שיצאתי מהבית עם מאיר או בלי, אמא אמרה לי, תיזהר שם בחוץ, תמיד דאגה לי. כשיצאנו מהבית שלו, אמא שלו חזרה על המשפט, אנא מעק, יא עומרי. הוא עדיין התבייש, אבל התרגל, עדיין לא הבנתי מה זה אומר. בצבא כבר הסבירו לי שאני אשכנזי ווזווז ומנשה עיראקי והוא תימני, והיה איתי גם אחד יוסי תורג'מן, שממנו הבנתי שתורג'מן זה מרוקאי. בפעם הראשונה שיצאתי הביתה הלכתי למאיר להשוויץ, אבל הוא לא היה בבית. אמא שלו פתחה לי וכשראתה אותי התחילה לבכות, היא הכניסה אותי לבית והכינה לי ארוחת ערב. זו הייתה הפעם הראשונה שהייתי שם בלי מאיר. זו הייתה הפעם הראשונה שהיא דיברה איתי. כשיצאתי בדלת, אני חושב שחיכיתי לזה. היא הסתכלה עליי ואמרה לי, אנא מעק, יא עומרי. דבר ראשון שעשיתי כשחזרתי לבסיס, שאלתי את יוסי תורג'מן, מה זה אומר? והוא הסביר לי שזה, אני איתך אהוב שלי. אחר כך ניסיתי להתקבל להיות פקיד בהסתדרות ולא קיבלו אותי. בסוף התגלגלתי ממקום למקום עד שהגעתי לעבודה מסודרת במפעל ממשלתי ומסודר עם ארוחת צהריים ופנסיה. בהמשך כבר לא התראינו כל כך כי כל אחד פנה לדרכו, אבל שמעתי שמאיר התחיל לעבוד במפעל קטן בתל אביב כמסגר, ואחרי שנה הפך למנהל משמרת, ואחרי 5 שנים לקח הלוואה וקנה את המפעל יחד עם אחיו הגדול. היום הם הבעלים של מפעל ענק בקריית גת. לימים, כשעברתי לבית משלי, אם הייתי צריך ניחומים, הייתי בא לאימא שאמרה, יהיה בסדר וגם תיזהר, והכי חשוב, אל תקפוץ מעל הפופיק. כשהייתי צריך חיזוקים, הלכתי לאימא של מאיר, שאמרה לי שלא יקרה כלום, כי איתי, אנא מעק, יא עומרי. ראיתי אותו לפני 5 שנים בערך, בבית החדש שלו במושב ליד קריית גת. אמא שלו גרה איתו ועם משפחתו, יש לו 5 ילדים. כשהייתי שם, אחד מהם היה עם חבר שלו, והם באו להודיע שהם יוצאים ויחזרו עד 10. אנא מעק, יא עומרי, הוא אמר לו והסתכל עליי. הוא כבר לא התבייש. אז אפרופו הליטוף על הראש של אלו שישנו ליד הדלת בבית היתומים ההוא, אני נזהרתי כי אמא אמרה לי להיזהר. נזהרתי ממכוניות כשחציתי את הכביש, נזהרתי לא לעשות שטויות, ובעיקר נזהרתי לא לקפוץ גבוה מדי, כי אפשר ליפול. נזהרתי לחיות. ומאיר? למאיר היה תמיד הביטחון, שלא משנה מה יעשה, לא חשוב אם יעשה טעות, תמיד אמא תהיה איתו. תעשה כל מה שאתה רוצה, כי מה שלא יהיה, אני תמיד איתך. ואני חושבת שזה מה שאבא בורא עולם אומר לנו בחודש אלול, בימים האלה של תשובה. אני תמיד איתך, לא משנה מה שעשית. אני מחכה לך, בוא אליי, קדליבה. אוריה חימי, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות.
הנה ישם ניצבו לו מלוי כל וברץ כבבו ידוי הימא ביטולו תבוי חיין כלו יויס אולי ימא עבדי קודו ובובי והנה ישם ניצבו בולו ולא יקלו בולץ כבבו ידו מביט בולו תבוי חיים כלו יויס אולי ימא עבדי קודו ובובי והנה ישם ניצבו לו מלא יקל ובורץ כבבו בידי עם אבית אולו ובוי חיים לא יויז אולי עם אבדי קורו ובובי ישם ניצבו לו מלא יקל ובורץ כבבו ידוי עם אבית אולו יבוי חיים לא יויז אולי יהיה עם אבדי קורו בוי
Oh,